אני נמצא במסע הסברה בלונדון, מתראיין בבי-בי-סי, מביאים מאחוריי ציטוט של ניסים וטורי, סגן יור הכנסת, תביני בחול, חושבים שזה מעמד, שהוא אומר שצריך למחוק את עזה מפני האדמה. מה אני אמור להגיד חוץ מזה שניסים וטורי לא מקבל החלטות במדינת ישראל, ואני אוסיף גם, וטוב שכך.
היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. זוכרים את Don't של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מתחילת המלחמה?
Let me say again, to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word, don't.
זו הייתה מילה אחת שנועדה להעביר מסר ברור ותקיף לכל האויבים שלנו. ובקיצור, הגיבוי שקיבלנו אז מארצות הברית לווה בסימן קריאה ברור, don't. לא רק ארצות הברית גיבתה אותנו לחלוטין בימים ההם, אלא גם רבות ממדינות אירופה, כמו בריטניה, גרמניה, איטליה ויוון, שמנהיגיהן אפילו הגיעו לכאן ברכבת אווירית שנועדה להפגין תמיכה. ומה עכשיו? חצי שנה לתוך המלחמה? עכשיו התמיכה בנו מצד כל המדינות האלה הולכת ומתפוגגת. מערכת היחסים של ישראל מול ארצות הברית על סף שבירה, דיווח השבוע המגזין אקונומיסט. ובטח שמעתם על שער המגזין מלפני כמה שבועות, שבו נכתב ישראל לבד, Israel alone. אז היום בפרק נשאל איך הגענו למצב הזה, והאם אפשר להתאושש ממנו. וגם נדבר על אם ואיך אפשר לייצר הסברה ישראלית אפקטיבית, גם כשנדמה שכולם נגדנו. נדבר על זה עם כתב ופרשן גלובס באירופה, אסף אוני, וכן עם אילון לוי, שהיה הפנים של ההסברה הישראלית מול העולם במהלך המלחמה, כדובר במערך ההסברה הלאומי. אחרי שהושעה מתפקידו, הוא פרש ויצא באחרונה לדרך עצמאית בתחום ההסברה. אילון לוי גם משתייך לרשימת הצעירים המבטיחים של גלובס עד גיל 40, שמתפרסמת במלואה במגזין ג'י של גלובס בסוף השבוע. וכן, אילון לוי הוא בן פחות מ-40, למעשה הוא רק בן 32. אסף, מתחילים איתך.
היי לה.
מה העניינים? מרגישים כבר את האביב בברלין?
כן, האביב הגיע בבום. קפץ מ-8 מעלות ל-25 מעלות בתוך כמה ימים. אבל המצב בישראל, אני חייב להגיד, עדיין מעיב מאוד על העניינים בעבור ישראלים רבים באירופה, גם אם האביב הגיע.
כן, המצב כאן אינו אביבי, גם אם מזג האוויר מתחלף לו לאיתו. אז תשמע, כולנו זוכרים את הדונט המפורסם של הנשיא ביידן מתחילת המלחמה, וגם זכורה התמיכה העצומה שהעניק ראש ממשלת בריטניה, רישי סונאק לישראל, כשביקר כאן ואמר שייתן לנו תמיכה בלתי מוגבלת. מה המצב עכשיו? נראה שדברים השתנו מאוד, אפילו אולי מקצה לקצה.
כן, אין ספק שהיה שינוי כיוון מסוים בחצי שנה האחרונה, גם בפעולות וגם ברטוריקה. כלומר, אם סונאק דיבר על תמיכה בלתי מוגבלת, לפני כמה ימים התייצב שר החוץ שלו, דיוויד קמרון, ואמר בדיוק ההפך, הוא אמר, התמיכה שלנו בישראל אינה בלי תנאים. ואנחנו כולנו יודעים את מה שביידן ובכירים בממשל הדמוקרטי אמרו לגבי התנאים שהם הציבו לישראל, מה שישראל צריכה לעשות. אז בעצם מסולידריות מוחלטת יש עכשיו הרבה מאוד סייגים, הרבה מאוד ביקורת על ישראל, ואפילו איומים גלויים בחילוקי דעות ובפעולות שישראל טוענת שהן מנוגדות לאינטרסים שלה, אבל שבמערב חושבים שרק הן הדרך להתקדם.
דווח אפילו על אמברגו נשק שבריטניה מאיימת להטיל על ישראל. האם זה באמת עומד על הפרק, ומה עלולות להיות ההשלכות?
אז למעשה, אם מסתכלים על זה, דה פקטו כבר יש אמברגו נשק על ישראל. כלומר, זה היה מין סוג של אמברגו זוחל כזה, שהלך והתפתח. כרגע יש רק 3 מדינות שבעצם מספקות נשק לישראל, ארצות הברית, גרמניה ובריטניה. בבריטניה זה נמצא בספק, יש בחינה של הממשלה הבריטית עם הפעולות של ישראל בעזה מהוות הפרה של החוק הבינלאומי, ולכן צריך להפסיק. אבל מדינות כמו איטליה, ספרד, בלגיה, הולנד, כולן או הודיעו באופן וולונטרי, קנדה גם, הודיעו שהן מפסיקות לספק אישונות ייצוא חדשים לישראל, או שבית המשפט במקרה ההולנדי כפה עליהן לעשות את זה, בגלל שהוא קבע שיש חשש להפרה של החוק הבינלאומי. אז דה פקטו המסלול הזה כבר מתקדם מאוד מאוד מהר.
עד כמה זה אמברגו שהוא משמעותי מבחינת הנשק ש... קיבלנו לאורך השנים, ובטח עכשיו מבריטניה.
אז החדשות הטובות הן שזה לא מאוד משמעותי, כלומר, ספקיות הנשק הגדולות ביותר של ישראל זה ארצות הברית וגרמניה, שהן בינתיים לא הודיעו על אמברגו נשק. אגב, כערת אגב, ניקרגואה תובעת את גרמניה בבית הדין הבינלאומי לצדק, על זה שהיא ממשיכה לספק נשק לישראל, ובעצם טוענת שגרמניה מסייעת לרצח עם. כלומר, אנחנו רואים שהלחץ הבינלאומי הפרו-פלסטיני למנוע העברת נשק לישראל הוא בכל החזיתות. אבל כאמור, כרגע זה לא מאוד מאוד משמעותי. זה המגרש שעליו גורמים פרו-פלסטינים רושמים את הניצחונות הראשונים שלהם, ויכול להיות שמשם זה יתרחב למקומות נוספים, כמו לא לשתף פעולה עם חברות שמשקיעות בשטחים, חברות שקשורות לישראל בכלל. אנחנו רואים ניצנים של זה באירלנד, שהסית השקעות בשווי 3 מיליון אירו מבנקים ישראלים, ובהחלטה של קרן העושר הנורווגית, שאמרה שהיא בוחנת מחדש השקעה בכל מיני חברות שקשורות לישראל. כלומר, יכול להיות שיש פה עניין של כדור שלג.
וואו, אתה יודע, זה אפילו מהדהד באופן מאוד כואב וצורם את החרם העולמי שהוטל בזמנו על רוסיה, עם פרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה.
נכון, ומי שמשתמש בזה כרגע בתקדימים ההם, זה בדיוק הגורמים הפלסטינים, גורמים כמו ארגונים לזכויות אדם, שאומרים, בוא נעשה לישראל את מה שעשינו לרוסיה.
אלף אלפי הבדלות, כן? חייבים בעיניי לפחות, בכל זאת,
ברור,
לשים
גם
קו
בעיני
מבדיל מאוד 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 חזק.
המצב שבו גרמניה ניצבת, מגינה על עצמה מפני רצח העם בבית הדין הבינלאומי לצדק, שנולד אחרי השואה ואחרי הכל, זה על ידי ניקרגואה, דיקטטורה שבה הנשיא מינה את אשתו לסגנית הנשיאה, ולקח את השלטון, וכולה יריבי אופוזיציה, והכל בבמה הבינלאומית, בעיניי זה גם אבסורד.
כן, וזה קורה כמובן על רקע התמשכות המלחמה, באופן שלדעת המקטרגים הוא בעייתי מבחינת הפגיעה בנפש, מבחינת, אני מניחה, היעדר ההיערכות ליום שאחרי. הזכרת את גרמניה, וזה מקרה מעניין מאוד, שאתה בוודאי מכיר מקרוב, כי קנצלר גרמניה, אולף שולץ, התייצב בביקור רשמי לצד ישראל, כמו מנהיגים אחרים שציינו קודם, אבל באופן שהיה באמת נחרץ, עם זאת הוא שינה את הטונים בהשוואה לעבר.
כן, לגמרי, אפשר היה לראות את הביקור שלו בישראל 10 ימים אחרי הטבח ב-7 באוקטובר, ואת הביקור שלו לפני 3-4 שבועות, ומשם להסיק על שינוי הכיוון. הוא דיבר הרבה יותר בביקור האחרון על המצב ההומניטרי, על החובה של ישראל לדאוג שלא יהיה רעב, הוא אמר שגרמניה לא תוכל לעמוד מנגד כשאנשים רעבים, הוא אמר שפלישה לרפיח לא תהיה הפתרון לפי דעתו, ואז נשאלת השאלה כמובן מהדיון שלנו, מה גרם לשינוי הכיוון הזה? הגורם הראשון הוא המציאות עצמה, כלומר אנחנו אחרי 6 חודשים של מלחמה אכזרית, עם יותר מ-30,000 קורבנות בצד הפלסטיני, לפי המספרים של משרד הבריאות של עזה, שנשלט על ידי חמאס, וללא ספק יש שם הרג רב והרס רב, והתמונות האלה שוחקות את מה שקרה בישראל ב-7 באוקטובר, ומה שקורה בישראל מאז, ובעצם מפנות את דעת הקהל נגד ישראל, ודעת הקהל שוחקת את העמדות הפוליטיות, כי בעצם היה מצב שבו באירופה, הרחוב היה פרו-פלסטיני, הממשלות היו פרו-ישראליות, אבל החצי שנה האלה של פעולות נמשכות שוחקות את העמדות הפוליטיות. בנוסף, באירופה רואים שישראל איכשהו לא עומדת במטרות שלה. היא לא ממוטטת את שלטון חמאס, היא לא פועלת להביא לשחרור החטופים מבחינה צבאית, כלומר בהשתלטות, ולכן זה גם מה שאמר קנצלר גרמניה. נשאלת השאלה, מתי נגיד enough is enough, ושהקורבנות שנגבים כתוצאה מהמלחמה הישראלית לא שווים את המטרות שישראל הציבה לעצמה בהתחשב בעובדה שהיא לא משיגה אותן. לכל הדברים האלה זה חלק אחד מהשחיקה. החלק אחר נובע לפי דעתי מהתנהגות והתנהלות לא חכמה של הצד הישראלי, שבעצם תרם לשחיקה הזאת על ידי זה שהוא התעלם מכל מיני בקשות אמריקאיות, אירופיות, לגבי סיוע הומניטרי. הוא התעלם, הוא אפילו תקע אצבעות בעיניים בנוגע למה שקשור לעתיד הרצועה ולשלטון של פתח ושל הרשות הפלסטינית שם, במקום להמאם את זה הוא כאילו הדגיש את, את, את חילוקי הדירות, ובעצם בדברים האלה הוא איכשהו תרם לצידוק של מדינות אירופה, של ארצות הברית, להפגין שינוי כיוון.
כן, ניהול הסיטואציה היה לא מי יודע מה, בוא נגיד זאת בלשון עדינה.
התחלנו עם קרדיט בינלאומי אדיר, ואנחנו נמצאים עכשיו, דווקא בנקודה עכשיו, שבה המלחמה יכולה להתרחב צפונה, ושבה עדיין יש חטופים, ועדיין לא השגנו את המטרות, במצב שבו רוב הקרדיט הבינלאומי הזה פשוט נשחק.
ואסף, מה עלולות להיות ההשלכות של הסיטואציה הזו, של אובדן הקרדיט הבינלאומי בצורה שהיא באמת כל כך קשה וקיצונית?
אז נפריד את זה, מבחינה אמריקאית כמובן שהתמיכה האמריקאית היא קריטית, וראינו את זה באופן שבו ביידן כופף את ידו של נתניהו די בקלות בעניין הסיוע ההומניטרי ובעניין פתיחת מעבר ארז וכל הדברים האלה, כל מה שהיה צריך זה שיחת טלפון אחת. בעניין האירופי, תראי, אירופה היא לא סופר חשובה לישראל מבחינה ביטחונית, היא אמנם שותפת הסחר הגדולה ביותר של ישראל, אבל היא לא כוח כמו ארצות הברית במזרח התיכון. אבל היא כן איכשהו כוח שנותן לישראל את הלגיטימציה הדמוקרטית שלה, ואת התדמית שלה כמדינה מערבית. ואם אירופה תתחיל לפנות נגד ישראל, אם ישראל תבודד את עצמה באמצעות הפעולות, אפילו בממשלים ידידותיים כמו גרמניה או בריטניה יחסית, אז ההשלכות יכולות להיות חברתיות, גם כלכליות. אנחנו רואים חרם על מוצרים, אנחנו רואים הסתת השקעות.
וישראל יש לציין עם מדינת ייצוא, כך שאנחנו בסופו של דבר זקוקים לשיתוף הפעולה ולו ברמה הכלכלית.
נכון, נכון. אז אני לא חושב שמדברים על חרם על ישראל כמו שהיה על דרום אפריקה, אבל כמו שאמרתי, זה יכול להיות תחילתו של כדור שלג שימשיך. אני לא אומר להתחשב במה שאירופה אומרת ב-100%, כלומר לעשות בדיוק את מה שרוצים שנעשה באירלנד או בספרד, זה יהיה מתכון לסוף מדינת ישראל. אבל כן לקחת בחשבון את האינטרסים של בעלות הברית שלנו באירופה, ולעבוד איתן ולא נגדן.
כן, טוב, אז אנחנו תכף נשמע מאילון לוי על האתגרים שהוא התמודד איתם בעבר, וגם היום בגזרת ההסברה שהיא תמיד לא פשוטה, ובטח בימים האלה. אסף אוני, תודה רבה.
תודה רבה, אילה, להתראות.
שלום אילון לוי, ברוך הבא לצוללת.
טוב להיות פה בצוללת.
טוב, אז יש לנו הרבה על מה לדבר היום, גם הסיפור והחוויה האישיים שלך, כמי שצמח בין לילה למעמד כוכב ומסביר לאומי במלחמה, וגם על אתגרים בתחום ההסברה הישראלית. כמובן שנדבר על פרשת הגבות, אבל בוא נתחיל עם פרשה אחרת, וזו פרשת השעיה. אנחנו מדברים היום, תחילת אפריל, כשאתה כבר לא דובר במערך הסברה שבמשרד ראש הממשלה, כי למעשה הושעת מהתפקיד לפני כחודש. אז אתן את הרקע לסיפור. לפני כחודש, שר החוץ של בריטניה ולשעבר ראש הממשלה, דייוויד קמרון, פרסם ציוץ על כך שהוא מעודד את ישראל להכניס עוד מסעיות עם ציוד הומניטרי לעזה. בציוץ תגובה כתבת שאין בעיה עם כמויות הסיוע שנכנסות לרצועה. ומה קרה אחר כך?
אכן, לפי הפרסומים בתקשורת, זה הציוץ שהכעיס את משרד החוץ הבריטי. אני חייב להבהיר, אני לא ראיתי את התלונה המדוברת. נאמר לי שבעקבות משהו שצייצתי על שר החוץ הבריטי, הוגשה תלונה. אם זה אכן הציוץ, זה מפתיע. הרי מה שאמרתי זה גם הנתונים היבשים וגם אותן הנקודות שחזרנו עליהן בכל רעיון ובכל מסיבת עיתונאים, שאנחנו לא מטילים שום מגבלה על כמות המזון, המים והתרופות שיכולות להיכנס לעזה. מקבל אולי שהייתה פה הפרה קלה של הפרוטוקול הדיפלומטי, שדובר אינו אמור לענות לשר חוץ בטוויטר. מגיע אחרי לא מעט ציוצים ששלחתי למזכ"ל ארגון בריאות העולמי, על כך שסירב לגנות את הפעילות הצבאית של החמאס בתוך בתי חולים. קשה לי להאמין שזה באמת היה כל הסיפור, היה פה הקשר יותר רחב. אבל לכן, הושעתי עד להודעה חדשה, ומי שלא בא הודעה חדשה אחרי 3 שבועות, כולל תדרוכים כאלה ואחרים לתקשורת, שאני לא יודע מאיפה הם הגיעו, על כוונה להדיח אותי מהתפקיד. עשיתי מעשה, והחלטתי שאני לוקח את צוות המתנדבים שעובדים איתי מתחילת המלחמה, ואנחנו נקים מיזם הסברתי עצמאי, שנמשיך לספר את הסיפור של ישראל לעולם, ואני אמשיך להתראיין, בין אם כדובר רשמי של המדינה ובין אם לאו. ויומיים אחרי הפרישה, התעוררתי במיוחד בשלוש לפנות בוקר, להתראיין אצל קריס קוומו בניוז ניישן בארצות הברית. שלוש לפנות בוקר התאפרתי, עשיתי שיער, עליתי על חליפה.
כל זה לבד או עם צוות המתנדבים?
לא, לא היה לי שום מתנדב שבא לעזור לי בשלוש וחצי לפנות בוקר, אבל באולפן שתרם תורם נדיב בתחילת המלחמה, שאוכל להתראיין בסטאפ נורמלי כמו שצריך, ולא מהוויבקאם של הלפטופ.
אז בסך הכל משהו כמו חודש מאז שהקמתם את המיזם שלכם, עצמאי בתחום ההסברה, כבר הצלחתם לגייס תרומות בגובה של 150 אלף דולר?
אני אדגיש שזה לא משהו חדש. בתחילת המלחמה, המוציא לאור רותם סלע של סלע מאיר, בא למערך ההסברה ואמר, המדינה לא ערוכה, היא נתפסה עם המכנסיים למטה. צריכה גיבוי של החברה האזרחית, והוא בא והקים מעין סטארט-אפ תקשורתי דוברותי, שייתן גיבוי למערך ההסברה. הביא דוברים בשפות השונות, שעשו תדרוכים יומיים, שפיצו אותם ביוטיוב, בטלגרם, וקיבלו חשיפה, על מנת לגבות את המדינה מהחברה האזרחית. כך קרה במדינה כולה, ואני נכנסתי דרך אותו מיזם. אני פשוט תוך יממה הולעמתי כדובר ממשלה לתקשורת הזרה, ולא כחלק ממערך המתנדבים. אבל מה שאנחנו עושים עכשיו זה בעצם המשך של מערך הצללים, אם תקרי לזה, שתמך במדינה בתקופת ששת החודשים הראשונים למלחמה.
אז הסכום הזה גויס מתחילת המלחמה?
לא, הסכום הזה גויס מרגע הפרישה. יצאתי בציוץ שאמרתי, לא צריך להיות דובר רשמי על מנת לדבר את ישראל. מאז הצלחנו לגייס כ-150 אלף דולר אל מול סכום, אותו סכום שאנחנו מקבלים ממשרד התפוצות, ולכן הפרויקט הזה הוא בגדר שטאפ בין ישראל לבין התפוצות, כי יש פה גם תמיכה של משרד התפוצות, וגם של תורמים פרטיים, גם מישראל וגם מחול.
אז הם עשו מאצ'ינג, הוסיפו עוד 150 אלף דולר. טוב, זה סכום ממש מדהים, כל הכבוד לכם.
בוודאי, ואת בדיוק לפני שהקלטנו, ראיתי לך את האולפן שבנינו, זה לא רק פודקאסט, זה למעשה תוכנית טלוויזיה שאנחנו משיקים ביוטיוב. אמרנו מתחילת המלחמה, אם אנחנו רוצים להגיע לקהלי היעד, אנחנו לא נחכה ש-CNN יתקשרו אלינו בטלפון, אנחנו ננגיש את התוכן בצורה שאנשים אוהבים לקבל תוכן, לכן הסרטונים הטיקטוקים, ולכן גם פודקאסטים.
אתה בכל זאת מצטער על הציוץ ההוא?
תראי, אם זו באמת הייתה הסיבה, התירוץ, קשר סיבתי כלשהו לעצם זה שאני לא עומד בחזית ההסברה בשם משרד ראש הממשלה, אז כן, בדיעבד, כמובן שזו הייתה טעות. אני לא חושב שזו הייתה סיבה אמיתית, או היחידה מסיבות כאלה ואחרות שאין צורך לפרט.
לא, אבל אני כן אשאל, כי היית שותף להפגנות כנגד המהפכה המשפטית שהתרחשו לפני כשנה ובחודשים שאחר כך. האם אתה חושב שיש קשר בין העובדה הזו לבין ההשעיה?
תראי, דפנה ליאל דיווחה ככה בערוץ 12, שאשת ראש הממשלה לא הייתה מרוצה מזה שעד לא מזמן נפגנתי נגד הממשלה, ואז הפכתי בעצם לפנים של הממשלה, ואני שמעתי פה ושם שמועות, חלקי דיווחים, ולא ידעתי עד כמה לייחס לזה חשיבות. תחשבי, זה הגיע יותר מחודש אחרי שאני התראיינתי, גם במקור ראשון, גם בג'רוסלם פוסט, דיברתי הכי בפתיחות על ההשתתפות בהפגנות, ואמרתי שזה, לזה מתכוונים כשאומרים ביחד ננצח. כולם נקראים סביב הדגל, מתחת לאלונקה. הייתה ישראל של לפני השבעה באוקטובר, יש ישראל של אחרי השבעה באוקטובר, שברגע האמת, בשונה לדפוס של ההיסטוריה היהודית, הבנו מול מי אנחנו עומדים, עם מי יש לנו עסק, וכחברה השכלנו להתאחד, להגיד כולנו מתחת לאלונקה, נלחמים ביחד, גם ימנים, גם שמאלנים, גם אנשי מרכז, כי יש רק דבר אחד שבאמת חשוב. אז הופתעתי, אם זו באמת הסיבה, כי לאף אחד לא אכפת, לאף אחד לא באמת אכפת. אז היו לנו ריבים שלנו בתור חברה ישראלית לפני השבעה באוקטובר, אנחנו עכשיו בקרב על החיים, קרב הישרדותי על גורל המדינה. אז למי אכפת?
ועכשיו להפגנות הנוכחיות, אתה הולך?
אני מתרכז עכשיו בפעילות ההסברתית, וזה אני משקיע את הזמן שלי. יש לנו עוד דרך ארוכה עד עד הניצחון על החמאס.
מה דעתך על שער האקונומיסט מלפני כחודש, שבו רואים את דגל ישראל מאובק על רקע הריסות ברצועת עזה, עם הכיתוב ישראל לבדה, Israel alone? זה כישלון הסברתי, או אולי לפני הכל כישלון מדיני?
שער כואב, שער כואב, כי הוא זורע מלח בפצעים. לנו, בתור העם היהודי, זה מזכיר לנו את הזיכרון ההיסטורי של הפסוק התנכי של עם לבדד ישכון, שאנחנו לא רוצים שזה יהיה הגורל שלנו, והציונות הייתה אמורה להכניס אותנו לחק קהילת משפחות האומות של העולם. אני חושב שזו דווקא הצלחה להסברה הישראלית, שלקח כל כך הרבה זמן עד שהתחיל לחץ רציני על ישראל להפסיק את המלחמה. אנחנו מדברים על 6 חודשים. גם כשממשלת בריטניה אמרה, אנחנו רוצים שתנצחו במלחמה, הם לא חשבו שזה יימשך כל כך הרבה זמן.
תראה, מדינה מבודדת במלחמה, בטח מדינה כמו ישראל, שלא יכולה להרשות לעצמה להישאר לבד, זו ללא ספק בעיה.
זה כואב, אני חושב שזה קצת הרחקת לכת. בכל זאת, הסקרים מראים לנו שבארצות הברית, 80% מהציבור מעדיפים את ישראל על פני החמאס. 2/3 מתנגדים להפסקת אש שתשאיר את החטופים בעזה ואת החמאס בשלטון, ואפילו התומכים שלנו ממשיכים להגיד, יש לישראל זכות להשיב את החטופים ולמגר את החמאס, אבל יותר ויותר קשה להם. האם יכולנו לעשות יותר? ברור שיכולנו לעשות
לא
יותר.
לא רק זה, אנחנו גם עושים טעויות. אין ממש תוכנית ליום שאחרי.
חד משמעית
עשו טעויות. זה לא רק טעויות. המהות של מה עושים, אלא גם איך עושים.
חד משמעית. והיו גם לא מעט פיגועים הסברתיים, דברים שעדיף שלא יאמרו.
למה אתה מתכוון?
אני נמצא במסע הסברה בלונדון, מתראיין בבי-בי-סי, מביאים מאחוריי ציטוט של ניסים וטורי, סגן יור הכנסת, תביני, בחול, חושבים שזה מעמד, שהוא אומר שצריך למחוק את עזה מפני האדמה. מה אני אמור להגיד חוץ מזה שניסים וטורי לא מקבל החלטות במדינת ישראל, ואני אוסיף גם, וטוב שכך. כשהשר עמיחי אליהו קורא להטיל פצצת אטום על עזה, לפחות ראש הממשלה אמר באותו זמן שדבריו מנותקים מהמציאות, אבל לא מעט אמירות שמוטב שלא יאמרו, ולא רק, בגלל הנזק ההסברתי שהם עושים לנו, אז הביא את התוכן והמהות. בסופו של דבר, הדוברים של מדינת ישראל נאלצו להתמודד עם האמירות האלה, שנגדו את המדיניות הרשמית של הממשלה שנתבקשו להגן עליה. ברעיונות בתקשורת, במקום לדבר על פשעי החמאס, זה עשה לנו נזק אדיר. הנזק ההסברתי הזה פוגע ישירות בלגיטימציה הבינלאומית שלנו, ולכן בתמיכה הבינלאומית שאנחנו מקבלים.
כן, אז הנסיבות מראש היו לו פשוטות עבורך כדובר במערכה הזו, וזה הפך לאפילו עוד יותר לא פשוט, בהתחשב בגורמים שונים ומשונים בממשלה. ברמה הסברתית, ישראל פעלה נכון בעיניך, כאשר בשבוע שעבר התנצלה מיד אחרי המקרה הקשה, שבו נהרגו מידי צהל בשוגג 7 אנשי סיוע של ארגון World Central Kitchen?
חד משמעית, זה היה אירוע שלא היה אמור לקרות, ואחרי התחקיר אמרו שזה מכיוון שהקצינים פעלו בניגוד להוראות פתיחה באש, גם טעויות זיהוי, אבל גם טעויות שפשוט לא היה אמור לקרות. לצערי הרב, במלחמות צבאות עושים טעויות. זה קרה ב-2021 באפגניסטן, כשהאמריקאים פגעו בעובד סיוע בקאבול, כי הם חשבו שהוא מחבל בדרך לבצע פיגוע. הרגו עובד סיוע שעבד עבור עמותה שבסיסה בקליפורניה, עוד 9 אזרחים חפים מפשע, כולל 7 ילדים, גם בגין טעות זיהוי. ואחר כך האמריקאים אמרו, שיבחו את התקיפה עד חקירה של הניו יורק טיימס, ואז הבינו שהם בצרות, אבל לא הייתה שום התנצלות במקרה הזה. צבאות עושים טעויות. במקרה הזה, והשאלה היא איך המדינה, בתור מי שמפעילה את הכוח, מתייחסת לטעות הזו. האם היא מנסה לתייך את המצב, או שהיא לוקחת אחריות, מתנצלת, מתחייבת לחקור את האירוע עד תום, מתחייבת להפיק לקחים, מתחייבת שזה לא ישוב. ככה מתנהלת מדינה אחראית שמחויבת לשלטון החוק.
ברמה האישית, כמי שעוסק בהסברה, כשאתה רואה מקרה כזה, מה עולה לראש, חוץ מאשר כמובן עצב וכאב על מה שקרה? איזה מין מחשבה כמו, אוי, זה הולך לעשות לי חיים קשים?
חד משמעית, תראי, אני לא, כבר לא הייתי בתפקיד, אבל כן, כמובן היה פה אירוע שהיה כאילו, הנזק העיקרי, 7 אנשים חפים מפשע נהרגו, אוקיי? זה הנזק העיקרי. אבל בנוסף, כן, נעשה פה נזק עצום ללגיטימציה של ישראל, כי השיח בבריטניה למשל הפך לכן לעצור למכור נשק לישראל או לא. כשבוריס ג'ונסון כותב טור בתקשורת בעד ישראל, הוא בא, הוא מציב את עצמו נגד העמדה הזו שאומרת שצריך להסיק למכור נשק לישראל. עכשיו, עזבי שהבריטים בקושי מוכרים לישראל נשק, אין באמת ייצוא ביטחוני מבריטניה לישראל. זה זניח, זה לא חשוב. זה הסטייטמנט של מה זה אומר. כי הם אומרים, באו ונהרגו לנו 3 אזרחים. אז כן, זה עושה לנו נזק עצום, שמקשה אפילו על התומכים שלנו. ומה שיחזיק אותם, זה שהם יראו שאנחנו באמת מדינה אחראית שמחויבת לחוק הבינלאומי, ולא מנסים לתייך את זה, וכן לוקחים אחריות, וכן מתחייבים לחקור, וכן מתחייבים להפיק לקחים.
טוב, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שחשבתי שאני כבר לא אשאל מרואיינים, כי שאלתי אותה המון פעמים בחודשים האחרונים, אבל במקרה שלך זה נראה לי נכון לשאול. איפה היית ב-7 באוקטובר? 6:30 בבוקר.
6:30 בבוקר. יום שבת, חג, במיטה, בשעה הראשונה שהתחיל הטבח. ישנתי, כי הטילים לא הגיעו למרכז תל אביב עד 7:30 בבוקר. קם בבעלה, מתלבש, רץ, אצלי אין ממד, אני יורד למקלט של הבניין. כל השכנים, חצי רומים עם הילדים, גם רצים למטה, מסתכלים אליי, שואלים, אילון, זה מהחמאס או מהחיזבאללה? כאילו, כי הייתי פעם בחדשות, או אצל הנשיא, אני אמור לדעת. אני אומר, אין לי מושג, לא מבין מה קורה. בתחילת המלחמה אני הייתי אזרח פרטי. לא הייתי בהסברה. הייתי מספר חודשים לאחר שסיימתי תפקיד בבית הנשיא. הייתי עם הנשיא הנפלא והנהדר והיקר שלנו, יצחק הרצוג, בשנתיים הראשונות לכהונתו, בתור יועץ תקשורת בינלאומית שלו. ואז לקחתי מעין הפוגה. ביום הראשון למלחמה, כמו כולם, שפוך על הספה, חסר עונים, צופה בטלוויזיה, לא מבין מה קורה. ביום השני אומר, טוב, מה אני יכול לעשות? אני אעזור לחלק אוכל לחיילים. ביום השלישי אני אומר, טוב, אני כבר אבשל אוכל לחיילים. ביום הרביעי אני כבר מתאפס על עצמי ואומר, טוב, אני יודע לעשות הסברה, אז אני מקים לעצמי חמל בבית. לקחתי ספרים, שמתי על שולחן האוכל בסלון, לקחתי את הבקבוק הגדול של האבקת חלבון, כמעט ולא הייתי במכון הכושר מתחילת המלחמה, שמתי מאחורי הספרים עם מנורה, שתהיה לי תאורה, שמתי את הלפטופ על הספרים, צילמתי, צייצתי, כתבתי שלום, אני יועץ לשעבר לנשיא ישראל, אני יכול להתראיין בתקשורת. והתחלתי ככה מהבית בתור אזרח פרטי להתראיין. ביום חמישי אחרי פרוץ המלחמה אני מקבל טלפון מרותם סלע, המוציא לאור, לא הדוגמנית. אומר, אני מקים מעין מערך מתנדבים שיתמוך במערך ההסברה, כי במשרד ראש הממשלה אין אופרציה שיכולה להתמודד עם כל תשומת הלב שאנחנו מקבלים מהתקשורת הבינלאומית והלחץ, ואנחנו מביאים אנשים שיעזרו בעצם לנתב את הפניות של הכתבים. אתה רוצה לבוא? מה, ממשרד ראש הממשלה? הוא אומר, כן. מה אתה יודע לעשות? אמרתי, תראה, בינתיים ביומיים האחרונים אני מתראיין. הוא אומר, אתה רוצה להתראיין? אמרתי, מה, ממשרד ראש הממשלה? הוא אומר, כן. אמרתי, טוב, אוקיי. יאללה, I mean. יום שישי בבוקר, אני בטלפון עם הרדיו באירלנד, בדיוק נתנו הוראה לפנות את צפון הרצועה, ואני מתראיין בתור אזרח פרטי, יועץ לשעבר לנשיא, על ההוראה לפנות את צפון רצועת עזה. נפגש עם רותם בלונדון מיניסטור, לקפה, ואומרים, יאללה, בוא נלך לקריה. אנחנו מגיעים לקריה, כאוס. כאוס, כאוס, כאוס מוחלט של השבוע הראשון למלחמה. ואני פוגש שם את השגריר מרק רגב, שאני מכיר שנים, הוא היה שגריר בבריטניה, לפני כן גם דובר ראש הממשלה התקשורת הזרה, הוא באמת מורי ורבי. הוא אומר, אילון, כמה טוב לראות אותך, אנחנו צריכים פה גיבוי. אני רוצה שתצפה בכמה מהרעיונות שלי, ממחר אתה לבד. אמרתי, מה, בתור מה? הוא אומר, להתראיין לתקשורת. אני אומר, מה? כאילו, בתור מה? אז הוא חושב ואומר, an Israeli government spokesman. וכך היה.
אז הוא פשוט גייס אותך למערך ההסברה?
כן, ואני לגמרי תופס את עצמי בתור חלק מההתגייסות האמונית האזרחית שקרה בשבעה באוקטובר, שכל אחד אמר, טוב, מה אני יכול לעשות? וזה באמת דבר מדהים בחברה הישראלית, שכל כך לא מובן בחול, וממש לא מובן מאליו אחרי השנה המאוד קשה שהייתה לנו מבחינת הפילוג הפוליטי, שברגע האמת אנשים לא אמרו, טוב, אני בבית, שהמדינה תטפל. מבינים שהבית בסכנה, שאנחנו נלחמים על הבית, וכל אחד אומר, מה אני יכול לעשות? והיו כאלה שאמרו, אני יודע לבשל ספגטי לחיילים, ויש שאמרו, אני, יש לי רכב, אז אני אסיע, ויש כאלה שאמרו, יש לי גרביים, אני אתרום גרביים, ויש כאלה שאמרו, אני יודע להתראיין, אז אני אקח כאן לחליפה, ואני עולה לטלוויזיה בתור דובר ממשלה.
האם התחושה בהתחלה היא שאתם במין קרב דוד מול גוליאט? כי אני זוכרת באמת את השבועות הראשונים שבהקשר של ההסברה הישראלית, הדיבור היה שהצד השני כל כך מיומן ומגיע עם כל התותחים הכי כבדים, ואיך אנחנו יכולים להתמודד מול זה. ואתם, כמו שאתה אומר, צוות קטנצ'יק שעושה עשרות רעיונות ביום, עד כמה אתה מרגיש שזה מין אפילו על סף קרב אבוד?
בימים הראשונים למלחמה, לא. כי העולם כל כך הזדעזע מהזוועות, שלא היה צד שני, כאילו, מול מה אנחנו מתמודדים? מי שבאמת יבוא ויגן על הזוועות של השבעה באוקטובר, בגדול התקשורת הבינלאומית הייתה איתנו. אבל זה הזמני. בימים הראשונים למלחמה, הייתה לנו את הסימפתיה של העולם.
מתי זה השתנה?
כשעלינו למתקפה. את יודעת, בתקופה שישראלים עדיין יושבים בפאנלים שלהם, מדברים באולפני הטלוויזיה, מתי הצבא יתחיל, מתי הצבא יתחיל. מנתיים ב-BBC וסקי ניוז מראים תמונות מתקיפות האוויריות של הצבא בעזה. זאת אומרת, אנחנו התחלנו לפני שהציבור הישראלי הבין מה אנחנו עושים בזמן שמדיינים מתפלססים בפאנלים.
יש לך איזושהי דוגמה מנקודת המפנה הזאת, ברמת התקשורת הבינלאומית שהתחילה לסקר אותנו באופן הרבה פחות אוהד? איזשהו רעיון, איזשהו רגע שבו הבנת, אוקיי, המערכה משתנית?
תראי, יש את פרשת הגבות המפורסמת, את בטח תרצי להגעת וזה בשאלה אחרת.
יאללה, בוא נדבר על פרשת הגבות.
Does Israel not think that Palestinian lives are valued as highly as Israeli lives?
That is an astonishing accusation. If we could release one prisoner for every one hostage, we would obviously do that.
זה רעיון שנתת לסקי ניוז סוף נובמבר, במגישה קיי ברלי, שאלה אותך אם העובדה שישראל מוכנה לשחרר 150 אסירים פלסטינים תמורת 50 חטופים ישראלים, מעידה על כך שישראל חושבת שחיי פלסטינים שווים פחות. אני חייבת להגיד שהייתי צריכה להסתכל על הקטע הזה ולשמוע את השאלה הזו כמה וכמה פעמים כדי לנסות בכלל להתחיל ולהתחקות אחר הרציונל. זה הזוי. והיית כל כך מופתע, ורואים אותך כאילו, אתה יודע, מעכל את השאלה תוך כדי הרעיון, שהרמת את הגבות וזה הפך למין מם מטורף כזה.
מדהים איך רגע קטן, החלטה של שבריר שנייה, משנה לגמרי את מסלול החיים. זו לא הייתה תגובה טבעית וספונטנית. היא שואלת את השאלה, ותוך כדי אני שואל את עצמי, לאן היא חותרת? לא, די, באמת, לשם היא הולכת? יש פה רגע זהב. תעשה משהו. טוב, אוקיי, כשהיא תסיים, תעשה פרצוף. אחד, שתיים, ושעה, ואני זוכר את עצמי, אומר לעצמי בראש, הנה, תחזיק, תחזיק את זה, תחזיק את זה ככה, הנה, זה גדול, זה רגע לטלוויזיה.
מתוך מחשבה שזה כאילו יביא קהל או...
ברור, כי מה שאני חושב אחר כך, זה שיש פה קטע שאני רוצה לחתוך, לעלות לטוויטר, ושיהיו לו חיים גם אחרי השידור החי.
אתה חושב על זה תוך כדי?
תוך כדי. עכשיו, חתכתי את הקטע הזה, ירדתי משידור, חתכתי, שמתי איזה כתוביות, העליתי את זה לטוויטר. ידעתי שזה יעשה הדים. לא חשבתי שתוך 48 שעות זה יקבל פי 2 יותר צפיות בטוויטר מאשר יש אזרחים במדינת ישראל. זה הגיע בטוויטר שלי ל-16 מיליון צפיות, רק הציוץ הזה. פושים בכל ערוצי החדשות. אני התראיינתי באותו יום ב-11, 12 ו-13. ופתאום אנשים אומרים, או, רגע, יש הסברה. עכשיו, בשבילי זה מצחיק, זה היה רעיון 150 של המלחמה. אבל פתאום שמו לב, כי באמת זה היה רגע טלוויזיוני. והסיבה שזה כל כך משך את תשומת הלב של אנשים, זה כי יש לנו תחושה שלפעמים באמת לא משנה מה אנחנו עושים, לא משנה מה נעשה, מה נגיד, תמיד יהיו מישהו נגדנו, ולא משנה כמה אנחנו אומנים וכמה אנחנו טובים, יש מי שיקחו את זה ויעשו מזה סלט וסלטות באוויר כדי להוות את זה נגדנו, ואם מוכנים לקחת את הרצון שלנו לשחרר אסירים מסוכנים, על מנת לקבל בחזרה ילדים בשבי, שאיכשהו זה עדות שאנחנו לא הומנים, שמשהו לא בסדר איתנו, זו המחשה הכי חזקה של התפיסה שלפעמים לא משנה מה ישראל תעשה, תמיד יסלפו את זה נגדנו. ואני חושב שבגלל זה, זה כל כך נגע לכל כך הרבה ישראלים מנקודה כל כך רגישה, גם מבחינה בינלאומית. תראי, אני כבר קיבלתי כמה תמונות של אנשים שהתחפשו אליי בפורים.
אי פעם חשבת, אילון, שאנשים התחפשו אליך? שאי פעם העלית במחשבה שלך, תחפושת אילון לוי.
אבל התחפושות זה הכל אנשים מציירים גבות, או שמדביקים גבות. אם היית מראה לי את צילומי המסך מארץ נהדרת, מראה לי אותם לפני שנה ואומרת, תסביר לי איך התגלגלו האירועים לכדי הנקודה הזאת, לא הייתי יודע להסביר לך. אנשים שואלים אותי, איך אתה מתמודד מבחינה נפשית, עם הלחץ, ובואי, אני מקבל הרבה שנאה ואיומי מוות בטוויטר, והם קוראים לי הגבלס של עזה. מבחינתם, אני התעמולן מספר אחד של ישראל. כל כל כך ביזרי, כל כך מוזר, שזה מרגיש כמו חוויה חוט-תקופית.
אז בעצם אחרי הפרשה הזו, אתה ממש מרגיש את ההתפוצצות גם מבחינת המוכרות שלך? כלומר, אתה פתאום הולך ברחוב ומה, מצביעים עליך, מסתכלים, רוצים סלפי, מחבקים?
פתאום האינסטגרם והטוויטר מתפוצצים. מתחילים לעצור אותי ברחוב לסלפי. בהתחלה זה היה משעשע. מתחילים לעצור לא רק לבקש סלפי, לבקש סלפי עם גבות. וזה קורה לי כל יום. עכשיו, יש בזה קטע, משהו כאילו לא נעים. באתי לתת שירות, לדברר אותנו במלחמה. והמצב כל כך היום וכל כך נורא. מתלווים לזה כל הסממנים של כאילו סלב. אבל בנסיבות הכי חרות, בנסיבות הכי חרות ומגילות, שלפעמים זה מרגיש כל כך לא מתאים ולא נעים ולא נוח.
אני מבינה מה אתה אומר.
כאילו...
אבל אתה יכול רגע לענות בחנות? כלומר, האם יש בזה גם משהו נעים? האם יש בזה גם משהו כיפי?
בוא נגיד שעם כמות השנאה והאיומים שאני חוטף מחול, אני צריך את האהבה והאהדה שאני מקבל מהציבור הישראלי והעולם היהודי, כדי לאזן וכדי להחזיק לי את היד ולהגיד, אתה לא לבד, תמשיך, כי אנחנו איתך. וזה שאני מקבל איומים מהאנשים שלא אכפת לי מה דעתם, זה לחוד. אבל זה שהאנשים שאני בסופו של דבר יוצא להגן עליהם, מעריכים את זה, בהחלט נותן לי כוח וחיזוק אל מול קיר של איומים וסינם.
אז אילון, ספר לנו קצת על מאחורי הקלעים. כאילו, אני מניחה שהמאזינים שלנו ככה סקרנים להבין איך המנגנון הזה פעל בעיצומה של המלחמה, ולאורך חודשים רבים שנתתם רעיונות, גיבוש מסרים, קבלת האינפורמציה. כלומר, היית מן הסתם מאוד מאוד מעורה בכל מה שקורה. איך כל הסיפור הזה עבד?
יש לי צוות שכל יום עוברים על כל החדשות בעולם, מכינים מסמך עם כל הכותרות בעולם וכל הציטוטים הכי חשובים שאני צריך להכיר. אז כשאני מגיע לעשות מסיבת עיתונאים, יש לי... מידע, כי מה אמרתי? הדבר הכי חשוב, לפעמים זה לא בתוך הכותרת. המידע החשוב נסתר בתוך הכתבה, ואין לי זמן לקרוא את כל הכתבות, אז אני צריך צוות, אגב, הם לא רק בארץ, יש אנשים בארצות הברית ובאוסטרליה.
והם מסייעים לכל הצוות של מערך ההסברה.
התגלגל שכך, אבל הם הגיעו כאילו דרכי. אני אמרתי כל פעם שביידן, בלינקן, ביבי עושים אפצ'י, אני רוצה שמישהו יכתוב לי, את הציטוטים הכי חשובים, כדי לתת לי את התחמושת שאני צריך, שאני עולה למסיבת עיתונאים, ואז כששואלים אותי, בלינקן אמר ככה וככה, אני יודע מהר מהר להסתובב ולהגיד נכון, ובתאריך כזה הוא גם אמר ככה וככה. וזה מגיע 100% מצוות המתנדבים שעוזרים לי עם זה. אני אקח אותך מאחורי הקלעים, אנחנו הקמנו גם פודקאסט חדש בשם State of a Nation, אני תופס את התפקיד שלי בתור דובר, בעצם להגיד, אין כללים, אין חוקים, אנחנו מגדירים מחדש את התפקיד של הדובר. בעצם פועלים בשלושה אפיקים. לא מחכים רק שיתקשרו מ-CNN להזמין אותי לרעיונות. הדבר הראשון זה מסיבות עיתונאים. זה משהו שהוקם דרך האופרציה של רותם, של המערך שסייע, ובעצם הכניס את זה למערך ההסברה, כל יום מסיבת עיתונאים, שאנחנו נוכל להעביר הצהרה, לקבל שאלות מהתקשורת הבינלאומית, בזמן שחרור החטופים האחרון, זה עלה בלייב. BBC, Sky News, הם פשוט אמרו, אנחנו עוצרים כרגע את השידור, ממשלת ישראל מעבירה הצהרה ומסיבת עיתונאים.
כאן בישראל דניאל אגרי, ואתה מדבר בעצם על הקהל בחול.
בול. דבר שני זה שימוש בסושל. אני על 220 אלף עוקבים באינסטגרם, 190 אלף בטוויטר, זה כלי משמעותי. אני רוצה להיות לא רק דובר, אלא גם מייצר תוכן. אנשים אוהבים לראות את הסרטונים, אז נכין להם סרטונים, ואנחנו נעשה את ההסברה דרך הסרטונים. כתבים אוהבים לקבל מידע דרך טוויטר, אז אני אצייץ. ולפעמים אני רואה שמצטטים אותי בניו יורק טיימס, בוושינגטון פוסט, כי צייצתי משהו, והם יכולים לקחת את הציוץ הזה, ולקחת את זה בתור ציטוט. והדבר השלישי זה פודקאסט. אמרנו גם, אנחנו רוצים להנגיש לאנשים תוכן בפורמט שהם אוהבים לצרוך תוכן. אז אם אנשים אוהבים לצפות ביוטיובים ופודקאסטים, אז אנחנו נעשה פודקאסט שאני המראיין, אני מביא מומחי תוכן, כתבים, פעילים, מראיין אותם, והם מתדרכים אותי בעצם לקראת הרעיונות, ועל הדרך נותנים לתומכים שלנו בחול את הכלים שהם צריכים לסיים את הפרק ולהגיד, עכשיו אני מבין הרבה יותר טוב. אנחנו לגמרי פורצים, גבולות. עכשיו הייתי בניו יורק במסע הסברה, ואני ראיינתי את חבר הקונגרס ריצ'י טורס, אחד החברים הטובים שלנו בארצות הברית, בלשכתו, בברונקס.
Congressman Richie Torres, thank you for hosting us for this episode of State of the Nation in your offices in the Bronx.
Thank you for schlepping to the Bronx.
It's good to come yes. here all the way from Tel Aviv.
כאילו דברים כאלה לא נעשו, כי אמרנו, אנחנו בקרב על החיים פה, ואנחנו לא יכולים פשוט לשבת בחיבוק ידיים, וללכת על פי התסריט המקובל של מה זה להיות דובר. אנחנו צריכים לעשות כמה שיותר רעש, ולראות לכל הכיוונים, כי זה קרב של דוד נגד גוליאת, ואנחנו חייבים...
למרות שאנחנו נתפסים בחול כגוליאת נגד דוד.
וזה חלק מהקרב של...
זה חלק מהקרב
של דוד נגד
וגיבו
גוליאת.
וגיבו אותך במערך? כלומר, הבוס שלך נתן רוח גבית לעצמאות שלקחת על עצמך?
כן, אני באמת יכול להגיד שאני מופתע בתור אזרח, בתור מי שלא היה בעולמות האלה לפני השבעה באוקטובר, כמה חופש וחירות ניתן לי בעצם לעצב מסר ולרוץ עם זה, ולא רק להיצמד לדף מסרים מאוד צר. זאת אומרת, דף המסרים נתן לנו את הכיוון הכללי, אבל תפיסת ההסברה שלי היא שחייבים תמיד לצאת למתקפה. כמו שבן גוריון אמר, שאנחנו מדינה צרה מדי, בלי עומק אסטרטגי, ולכן הקרב צמיד צריך להיות בשטח האויב, אותו דבר תקף לגבי ההסברה. אני אף פעם לא רוצה להיות במגננה ברעיון. אני תמיד רוצה להגיד מה לא בסדר עם החמאס, מה לא בסדר עם הרשות, מה לא בסדר עם האום, ולדחוף את הקרב לשטח של אחרים, שזה לא יהיה בשטח שלנו. והמסרים היותר תקיפים הגיעו יותר מיוזמה מאשר מהנחיה מלמעלה.
We're fighting your war, Aaron. We're fighting the war against radical Islam. Hamas is not about peace, it's not about the Palestinians, it's about radical Islam, the forefront of radical Islam.
הזכרנו קודם בשיחה המקדימה את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שגם הוא באופן זה או אחר התגייס למאמצי ההסברה ומתראיין הרבה לעיתונות הזרה, יש לו אנגלית טובה, ונראה שבאמת הוא משקיע בזה משאבים רבים. איך אתה רואה את עבודת ההסברה שלו?
קודם כל זה חשוב מאוד שכולם יתלו חלק בזה, וכדי שבעולם יבינו שיש פה קונסנסוס ישראלי, וזה לא כפי שזה נתפס ומצטייר בתקשורת הבינלאומית, המלחמה של נתניהו, שככה מנסים לצייר את זה. כשהייתי בארצות הברית עכשיו במסע הסברה, מצאתי את עצמי בדרך לכנס סטודנטים באטלנטה, אני נסעתי שם את הנאום המרכזי לסטודנטים, במקרה מצאתי את עצמי במונית עם ציפי לבני, והיא סיפרה שגם היא מתראיינת ואומרת, כן, גם אני תומכת במלחמה הזאת. והמראיינים מנסים לדחוף אותה לכיוון של, אבל זו המלחמה של נתניהו, וכולם יודעים שזו המלחמה של נתניהו, היא אומרת, לא, 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 אין כזה דבר. אני, שמבקרת את ראש הממשלה, שהייתי ריבה פוליטית, תומכת במלחמה הזאת, כי אין דרך אחרת להחזיר את החטופים ולהביס את החמאס, אלא באמצעות כלים צבעים.
רגע, רגע, אבל ברחת לי מעניין בנט. תן פידבק על הביצועים שלו, או תן לו קצת טיפים, מה הוא יכול לעשות, מה הוא עושה טוב, מה הוא יכול לעשות יותר טוב.
אני ברמה האישית מנסה לשמור על קור רוח ברעיונות, כי המראיינים רוצים להציג תמונה שישראלים הם תוקפנים, חסר רסן, יוצאים משליטה, ואם אני מציג דווקא את הקור רוח ומנסה להיות כמה שיותר פסיבי-אגרסיבי,
מרוסן, אז... הייתי אומרת, מאופק.
כן, 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 אבל גם פסיבי-אגרסיבי, אני מראה להם שגם אנחנו בתור מדינה כאלה. אבל כן, לפעמים באמת יש שאלות, ונפתלי בנט באמת מתמודד עם הרבה מראיינים ששואלים אותו שאלות גם עזויות, שלפעמים יש הצדקה להפוך את השולחן וקצת להתעצבן על המראיין ולהעמיד אותה במקום ולהגיד, זה לא נורמלי מה שקורה פה, זה לא נורמלי מה שקורה פה. יש יתרונות גם לסגנון הזה וגם לסגנון הזה.
אתה אומר שלפעמים כשאתה טיפה יוצא משליטה, או מגיב באובר אמוציונליות, אז זה לאו דווקא תורם בעצם למסר שאתה רוצה להעביר.
ברור, כי אני רוצה להעביר להם מסר שאנחנו בשליטה. ולפעמים חלק מלהיות בשליטה זה גם בצורה מבוקרת לצאת נגד המרואיינים בצורה אסטרטגית. יש בזה גם יתרון, ולהגיד מה שקורה פה זה לא נורמלי. היה לי רעיון עם רדיו בנורווגיה ששאלו אותי, תגיד, כל ההרס הזה שעשיתם בעזה עכשיו, אתם תשלמו על זה אחר כך, או שאתם מצפים מאיתנו לשלם על זה? סליחה? מחבלים חטפו לנו חטופים. יורים לנו RPGs מתוך בניינים, אנחנו משיבים אש, ואתה אומר, עכשיו אנחנו צריכים לשלם, לבנות מחדש את הבניין ממנו נורא RPG מהחיילים שלנו, כי אתה מקשיב למה שאתה אומר?
והוא אמר.
אז מה, אנחנו צריכים לשלם על זה? אמרתי מבחינתנו שהפלסטינים יבנו מחדש את השטח שלהם. מה שכואב מאוד בכל הסיפור הזה, יצא לי להיות באחת המנהרות בעזה, זו שהסתיימה 400 מטר מארז. אתה רואה את כמות המלט שנשפחה לתוך המנהרות של החמאס, והתכנון ההנדסאי והפיננסי לתוך רשת מנהרות שאורכה 1.5 לונדון אנדרגרונד וניו יורק סאבווי.
ואתה יודע בדיוק מאיפה הגיע הכסף.
אתה יודע בדיוק מאיפה הגיע הכסף, שהתשומות שהיו אמורות להגיע בכלל לבתים של אנשים למעלה, ואתה אומר, הבעיה של הפלסטינים אף פעם לא הייתה משאבים. אלה סדרי עדיפויות. היו להם את המשאבים, היה להם את המלט, היה להם את הכסף, היה להם את היכולות ההנדסיות והפיננסיות והתכנוניות. זה אף פעם לא חסר להם. מה שחסר להם זה סדרי עדיפויות, והם החליטו לתעדף את מכונת ההשמדה של 7 באוקטובר.
תגיד, אם ראש הממשלה יצא לך לדבר?
לא.
רצית?
לא יצא לנו.
איפה תרצה להיות עוד 10 שנים?
בוא נקווה שהמלחמה תסתיים עד אז.
אני ממש מקווה שאתה אומר את זה בצחוק.
באמת שאני רק רוצה שאנחנו נצא מזה כבר, ואחר כך בהחלט חופשה ביוון או בקפריסין מחכה לי, ומה יהיה עוד 10 שנים? אלוהים גדול, אני לא יודע, אני לא חשבתי שנמצא את עצמי במעמד הזה. עכשיו אני בטוח שתיפתחנה עוד הזדמנויות רבות שאני לא יכול לדמיין אותן כרגע. אני מקווה שאני אמשיך לעשות טוב למדינה שלנו, שאני אוכל להמשיך להשתמש בכלים והפלטפורמות שיצרתי, להמשיך להגן עלינו בעולם. אין ספק שהעולם אחרי 7 באוקטובר ואחרי המלחמה, יהיה מקום הרבה יותר קשה ועוין כלפי מדינת ישראל, כלפי עם ישראל, אחרי מכונת הרעל והתעמולה והשקרים, כל מה שאנחנו סופגים עכשיו. ואני מקווה שתהיה לי דרך כלשהי לשחק תפקיד פרודוקטיבי במאבק המשותף שיהיה לנו אחר כך לחזק את מעמדנו במשפחת האומות.
להיכנס לפוליטיקה זה מה שאתה חושב עליו?
אני לא רואה את עצמי עושה את זה, עסק מלוכלך. אני חושב שמספיק התעוררתי בבוקר ששמו לי מטרה על הגב. לא מחפש את זה. אולי יום אחד שיהיה לי שיער לבן ואני ארגיש שיהיה לי מה לתרום, אבל באמת קטונתי. זה לא מקומי.
מי האיש או אישה הראשונים ש... האמינו בך.
איש ואישה, אמא ואבא. ההורים נתנו לי התחלה מדהימה בחיים.
השקיעו המון בחינוך שלי, גם מורים פרטיים, גם תודה לאל, דאגו לשלוח אותי לאחד מבתי הספר הטובים בלונדון, לעודד אותי ללכת רחוק עם הקריירה האקדמית, לשאוף גבוה, ונטעו בי את האמון ש... ש... שאפשר לשאוף גבוה ו... ולהילחם.
מה הם אמרו אחרי הפריצה הגדולה שלך פה כמסביר הלאומי?
למה אתה לא מפנה לנו זמן? תתקשר, אמא רוצה לדבר איתך, בבקשה, זה לא קשה.
אילון לוי, זו הייתה שיחה מרתקת. תודה רבה.
תודה.
לסיום, נאמר שפנינו למשרד ראש הממשלה בבקשה תגובה לעניין השתלשלות העניינים אחרי השעייתו של אילון לוי מתפקיד דובר במערך ההסברה הלאומי, כפי שפרט בפרק, אך היא לא נמסרה עד למועד הפרסום. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם כבר ממש יודעים מה לעשות. לשלוח לי מייל בהילה, HILA@globes.co.il, globes@globes.co.il, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהזנתם, תודה לאסף אוני ולאילון לוי. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.